ברוך המצאת לנו חיים, כל המצוות. כן, אנחנו היום עוד סוגיה בגמרא. אנחנו במסכת אבות. איתי הרבני אומר, הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. שלושה דברים אמר, צריך להבין אותם. הרחק משכן רע, כלומר אם יש שכן שהוא רע, מה זה רע? הסבירו המפרשים, רע על השמיים, רע על הבריות, גזלן, גנב, מלכלך את הפה שלו, תתרחק ממנו. וגם למה אמר הרחק? צריך להבין, לא אמר תתרחק, אלא אמר הרחק, לשון התפעל. צריך להבין את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה מדברו. אז אמרו הגמרא מסכת שבת דף כ"ג, שם הגמרא אומרת שאם עם הארץ חסיד בא לגור בשכונתך, אל תגור בשכונתו. מה זה עם הארץ? עם הארץ הכוונה אחד שהוא לא יודע הלכות, אבל הוא רואה אחרים מה הם עושים, הוא עושה כמותם. הוא לא יודע מה, למה, איך, הוא רואה ככה. קמים בנץ, הוא קם בנץ. הוא עושה תיקון חצות, הוא עושה תיקון חצות. על מה עושים תיקון חצות? למה צריך לקום בנץ? מה ההלכה? לא יודע. אז זה אל תדור בשכונתו. למה? שהוא מסתמה, ככה הגמרא אומרת, יש לו מעשים לא טובים והוא לא יודע עליהם אפילו. רבנו עובדיה ברטנורה בערך שם ששמת תלמד ממעשיו הרעים, כי הוא יש לו גם מעשים טובים, נכון? עושה איזה מעשה אחד או שניים טובים, אבל רוב המעשים שלו לא טובים, ושמת תלמד מהמעשים הלא טובים שלו. לכן אמר הרחק משכן רע. ועוד אומר, גם אם אותו השכן הרע יעשה איזה מעשה ועל ידי זה יבוא לידי עונש, חס ושלום, החבר שלו שהולך איתו, גם הוא יענש בסיבתו. כמו שאמרו בגמרא, אוי לרשע ואוי לשכנו. אז לכן צריך להתבדל ממנו, וזה פרשת השבוע ראינו, קורח. מה אמר, יצא משה רבנו ואמר, בדלו מתוך העדה הרעה הזאת ואחלה אותם כרע רע. אז אלה שהיו איתם הלכו, אבל און בן פלט, למה שמו פלט? שהוא נפלט מהם, עזב אותם. ואשתו הייתה צדקת והיא אמרה לו, אני אציל אותך, אתה תשב בתוך הבית, הכניסה אותו בפנים, נרדם בתוך האוהל, והיא יצאה לחצר של האוהל ופרעה שערות ראשה והייתה מסרקת את השערות שלה. הוא אמר לה, מה אני אעשה? אלה יבואו עוד מעט, קבעתי איתם, צריכים לבוא. אמרה לו, תשאיר את זה בשבילי. והיא הצדקת הזאת, עליה אמר הפסוק, חוכמות נשים בנתה ביתה. ואיוולת, זאת אשתו של קורח, בידת הרסנו. אלה היו בהם כל אחד מציץ, רואה, צועק, איפה און? און בן פלט? אין עונים לו? רואה, אישה מסתרקת, בורח מהר, יש את איש. אז זה, ככה הצילה אותו. הצילה אותו ולא לא לקה איתם. אז זה אומר, לכן, הרחק משכן רע. ולמה ראובן דווקא? ככה בגמרא מובן. כיוון ששבט לוי, הם היו הרי במרכז, הרי היה הדגלים שהיו חונים, מתי היה להם זמן לדבר? לא בנסיעה, בחניה. שהיו חונים, אז דגל מחנה יהודה היה בצד מזרח, ואיתם מי היה? יששכר וזבולון. ואילו דגל מחנה ראובן היה בדרום, והיו איתו עוד שניים. היה מי היה? שמעון שם איתו, וגם מבניו של יוסף. היה, לא, היה איתו, מי היה איתו עוד? דגל מחנה ראובן. נו, מה כתוב שם? תחת החומש. אני באתי מהדרך. מה, גם חומש אין? תביא תהילים. הנה, הנה, הנה חומש. תזכיר למצוות. אז הנה, בוא נראה. בוא נראה מי היה. מי היה שם. אז היה דגל מחנה ראובן, והם היו שכנים לשבט לוי. ואז קורח הרי היה מלוי. כל הסיפור היה איתם. ומה היה עם דגל, בוא נראה איפה הדגלים. ואחרונים עליו. דגל מחנה אפרים, לפניו יש מחנה ראובן. דגל מחנה ראובן. שקט, לא להפריע. לא קיבלת רשות דיבור היום. אתה, יש לך הרחקה לשנה. אז היה לנו פה ככה. דגל מחנה ראובן, תימנה. מה זה תימנה? הוא היה תימני? להציב אותם. ונשיא לבני ראובן אל יצור בן שלו. ואחרונים על המטה שמעון. אז זה שמעון היה. ואיתו גד. אז היה איתו גד. עכשיו ראובן, הם הלכו אליו ואמרו לו, הלו, הלו, אתה נשיא, אתה בכור. מגיע לך להיות. אז הוא הסכים. און בן פלט הסכים. ואז סיכם איתם. באו שבט לוי והם היו שכנים. אז זה אומר, הרחק משכן רע. לכן תראה מה עשה השכן הזה, והלך און בן פלט כמעט, היה גם הוא נבלע באדמה יחד איתם. מה היינו עושים היום? אז הכל היה הולך. אז זה אומר, לכן עם הארץ חסיד, אל תדור בשכונתו. זה גמרא מסכת שבת, כף ג' ועוד שם ילכה בפורענות יחד איתו. משיכה הגמרא ואומרת, איזה, מה זה מקרא שכן? אחד שכן שבבית, בבית זה בתוך החצר. אחד שכן שבחוץ, זאת אומרת זה ברחוב, בית לידך. ואחד שכן שבשדה. זאת אומרת, יש לך שדה חקלאית, אתה עובד, יש לך שכן. זאת אומרת, אתה פחות דבר איתו, אל דבר איתו שום מילה, רק העסקים שלך. אל דבר איתו בשום העסק. אז זה אמר, לכן אמר, הרחק משכן רע. עוד יש גמרא, גמרא במסכת יומא. גמרא אומרת שם, דף ת', ושלקיש היה חסיד גדול. הרי הוא חזר בתשובה. רבי יוחנן חזיר אותו בתשובה ונתן לו את אחותו לאישה. והיה גאון אדיר, יודע כל התורה כולה, כמה תורה ידע. ריש לקיש היה חסיד גדול, לא היה מדבר עם כל אחד. אומרת הגמרא, שידוע שאם בא מישהו מבקש ממך הלוואה, מצווה לתת לו, כך כתוב בתורה, כי עמוך אחיך, ומת הידו עמך והזקת בו. רק מה? את כספיך נותן לו בנשך, ומרבית נותן אוכליך. אבל הגמרא אומרת, אסור להלוות בלי שטר ובלי עדים. למה? מי יודע מה יהיה מחר? האיש הזה ייסע לחוץ לארץ. וישאר פה, באו בניו, אין להם מה לאכול. אז כשיש שטר, הם הולכים לטבוע מהלווה. לכן צריך עדים. גם כן, שטר ועדים. אסור להלוות בלי שטר ובלי עדים. כשזה הלך וישב ריש לקיש היה מדבר איתם, מי שהיה מדבר עם ריש לקיש בשוק היו מלווים לו בלי שטר ובלי עדים, היו סומכים עליו עד הסוף, היו יודעים שריש לקיש לא ידבר עם אדם סתם בשוק, סתם בעסקים. זה אדם שואל כמה עולה בנדורה, כמה עולה מלפון, כמה עולה ארטישוק, אבל לשוחח איתו, יש לו שאלה וכדומה, אם הוא לא אדם נאמן, לא ידבר איתו. אז היו יודעים את הסימן, אם ריש לקיש מדבר איתו, זה אחד שאפשר להאמין בו, ולתת לו בלי שטר ובלי עדים. כך אומרת הגמרא, הגמרא ביומה, מה דמשתער ריש לקיש בהדה בשוקה, יהבין לה, נותנים לו כסף, בלי שטר ובלי עדים. עד כדי כך. אומר הגאון יעבץ, אומר, תדע, מה פירוש שכן רע? הוא הגדיר אותו. אומר לו שהוא כעסן, מהר כועס וצועק, או שהוא חס ושלום בעל גאווה גדולה מאוד, הוא בעל מחלוקת, וגם יש לו עין הרע, שאוהב לראות מה קנית, מה עשית, מאיפה יש לו זה, מאיפה ככה, ואינו צרה בשל אחרים. לא, אינו עין צביעה. אדם כזה תתרחק ממנו, אל תתקרב אליו, כי זה חס ושלום יכול להביא לאדם רק רע. לכן לפעמים יש היום כאלה אוהבים לרחל, נשים בעיקר, אין להם דעת. נשים, שואל אותה, את בהיריון? את לא בהיריון? מה אכפת לך אם היא בהיריון? על חשבון אבא שלך? אז היא צריכה, היא לא יודעת מה להגיד, להסתיר, לא להסתיר. מה את לא יודעת? מה את עשויה מחמאה? תגידי לה, מה אכפת לך? תגידי לה, סתרקי מעליי, זה לא העסק שלך. בעלי לא יודע, מה את רוצה, את מתערבת? בכלל זה הדרך, כל היום, רק רע כל היום. זה אמר כך, וזה אמר כך, וזה דיבר בזה, וזה דיבר בזה. זה אומר לכן, זהר ממנו, משכן רע, תברח ממנו, ואל תתקרב אליו. ויש לנו גמרא בסנהדרין, גמרא בסנהדרין זה כף ג', הגמרא אומרת, נקיי הדקך היו נוהגים, נקיי הדעת שבירושלים, לא היו מסבים בסעודה. זאת אומרת, אם הוזמנת לאיזו חתונה, או שבע ברכות, או בר מצווה, או סעודת מילה, הוא לא יושב לאכול, אלא אם כן יודע מי מסב עמהם. אבל לפעמים יש אנשים שהם עמי הארצות, והם מדברים שם שטויות, מדברים לחילות, לשון הרע, או מדברים על רבנים. וכן זה הדרך. אתה נמצא, אתה יחד איתם. אתה חבר שלהם. אז זה אמר הרחק משכן רע. זהר מאוד לא לשבת במסיבה של עמי הארץ. אז עד כדי כך, נקי הדעת בירושלים, לא יושבים בכלל בסעודה. אם יש שם איזה ליצנים, או יש שם איזה אנשים שהם מדברים דברים בטלים. שומע? תרשום לפניך. זה אומר, ועוד במסכת מכות, הגמרא שמה מביאה כמה חמור ואל תתחבר לרשע. מה זה ההמשך ואל תתחבר לרשע? יהושפט מלך יהודה. הגמרא אמרה עליו איזה שבחים. כל מה שכתוב שם בפרק, בתהילים. נבזה בעיניו נמאס, ותראה אדנו יכבד נשמע להרע ולא ימיר. עושה אלוהים מות לעולם. הרבה אומרת שרבי יוחנן שהיה קורא את הפרק הזה בתהילים, היה בוכה. מה היה בוכה? איך, מה כתוב שם? איך זה מתחיל הפרק? נו, נו. אדוני, מי יגור באהליך ומי ישכון במקום קודשך? הולך תמים. הוא פועל צדק. תראה שתי דברים. הולך תמים בתמימות. פועל צדק, מדבר רק דברי צדק. הולך תמים, פועל צדק, ודובר אמת בלבבו. מה זה בלבבו? הגמרא אומרת שמעשה היה, אומר חנינה, היה צריך למכור איזה כלי. כלי יקר. וחשב למכור אותו. אז הודיע מי יש שמעוניין לקנות הכלי הזה, כי זה כלי נדיר קצת. והגיע בעל איזה אדם שרוצה לקנות את זה ממנו, והוא החליט למכור לו את זה, הוא החליט למכור את זה ב5 שקלים. 5 שקלים. אבל היה זמן קריאת שמה, אז הוא עשה לו ביד כך שהוא רוצה לקרוא קריאת שמה, וקרא קריאת שמה, והוא לא הבין. חשב שהוא אומר לו, לא. אני לא מסכים 5. אמר לו, בסדר, נותן לך 8. הוא ממשיך ואומר קריאת שמה ולא עונה לו. העלה לו ל10. המשיך, הגיע והיה עם שמוע, תשמעו, והוא עדיין לא שומע ולא מבין. עקל נדרק. אז מה יעשה? הגיע ואספתה דגניך ותירושך ויצריך אישה מרולכם למען ירבו ימיכם וכו' וכו' וכו'. עד שסיים קריאת שמה, אמר לו, נותן לך 15 שקלים. אמר לו, לא, אני לוקח רק 5, לא לוקח יותר. אמר לו, אתה לא רצית, אתה זה. אמר לו, הייתי קורא קריאת שמה, אבל אני נותן לך 15. אמר לו, אני איך שהגעת בלב הסכמתי למכור לך ב5. זה נקרא דובר אמת בלבבו. כך אמר, לא רגע על לשונו. זאת אומרת, לא רגע לדבר לשון הרע עליו, על איזה מישהו. ולא רגע על לשונו. ברע לראה הוא לא עשה. נבזה בעיניו נמאס, ותראה אדוני יכבד. נבזה בעיניו נמאס. אם היה רואה אדם שהוא בזוי, עושה רשע, גנב, גזלן, היה בורח ממנו. ותראה השם מכבד, מה זה יראה השם מכבד? הגמרא אומרת, זה יהושפט, מלך יהודה. זה בן אחר בן מדוד, מלך ישראל. ומה היה עושה יהושפט? יראה השם מכבד. כשהיה יושב על הכיסאו, על מלכותו, והיה רואה תמיד חכם נכנס אליו, תראה לך מלך, לארמון שלו. בא תלמיד חכם, אפילו סתם תלמיד חכם, לא איש מוכר ולא בעל שררה ולא בעל תפקיד, היה קם ממקומו ומחבקו ומנשקו ומושיב אותו ליד מקומו. זה היה יהושפט מלך יהודה, היה מלך צדיק. בכל זאת, אחרי זה מה כתוב? זה בין תראה השם מכבד, כספו לא נתן לנשק, שוחד ענקי לא לקח, עושה אלה לא ימות לעולם. רבי יוחנן בוכה ואומר, מי שעושה את כל אלה לא ימות לעולם, ואם עשה פחות מאחד מאלה, מה יהיה איתו? והיה בוכה על עצמו רבי יוחנן, שהיה איש קדוש, ריסו של ריש לקיש, רבם של כל ישראל היה. אז הגמרא אומרת, כתוב אצל יהושפט, מה היה? הוא היה מלך יהודה, ואז ידוע שהממלכות נחלקו, והיה מחלוקת, אפילו המלחמה היה. הישראל, 10 השבטים, היה להם מלך משבט אפרים. מתי זה התחיל? בזמן רחבעם. ומי היה שם השני? מוישה. מי היה השני? בן גוריון? ירובעם בן נבט. היה גאון אדיר. הגמרא בסנהדרין אומרת עליו שהיה דורש כל פסוק 103 הלכות מפסוק אחד. בעל פה הכל. גאון אדיר. וכל חכמי ישראל לפניו כעשבי השדה. והוא סופו חטא והחטיא את ישראל. אז ירובעם בן נבט היה, והיה מלחמה בינו לבין שבט יהודה. יהודה היו פה בירושלים, יהודה ובנימין זה שכנים. בנימין זה כאן אזור גבעת זאב, וכל עד שכם זה בנימין, שכם זה כבר אפרים, ויהודה מתחיל מחברון, מעשה באר שבע חברון עד ירושלים. ירושלים והסביבות של ירושלים זה כבר בנימין. אז היו יהודה ובנימין, אלה נשארו, היו תחת ממלכת רחבעם. וכל הזמן מת רחבעם, בא בנו אחריו, בא יהושפט. יהושפט היה צדיק, מלך צדיק. אבל מה? אמר, למה יהיה מלחמות? תחבר עם אחז, מלך של ישראל, של השומרונים, בשומרון, שם הם בנו להם ארמון בסבסטיה, שם היה הארמון שלהם. חיתן את בנו יהושפט, לקח את ביתו של אחזיה מלך ישראל. בא הנביא ליהושפט ואמר לו, והתחברך לרשע, פרץ אדוני את מעשיך. כלומר, כל עוד ולא התחברת איתו, אפילו שהיית איתו בשלום, בסדר, טוב שיש שלום בין היהודים, שלא יהיה מלחמות. אבל מי אמר לך ללכת להתחתן איתו ולהיות איתו שותף? הוא עשה איתו גם עסקים, חברות ביחד, תפן, אני יודע מה, איזה חברות יש שם, עזריאלי וכדומה, הקימו יחד קונצרנים ענקים. היה פעם קור, איפה זה קור היום? אני לא יודע. לקחו אותם הסינים, לקחו את זה, אפילו תנובה קנו הסינים. אז הלך תחבר איתו, אמר לו, פרץ השם את מעשיך. אז מכאן למדנו לא להתחבר עם רשע, לא לעשות איתו עסקים בשום פנים ואופן, חמור מאוד. אז זה רעיון אחד, זה במסכת מכות, למדנו את זה שם. אחר כך יש לנו בראשית רבה בתולדות גם מה זה שכן. רבי חייא רבה, רבי חייא היה תלמידו של של מי הוא היה תלמיד? רבי חייא רבי היה ספרדי, הוא לא היה רבי. רבי יהודה הנשיא, הוא היה רבו של רבי חייא, וקראו לו, אחרי שנפטר רבי, רבי חייא רבה, הוא היה ראש החכמים בארץ ישראל. רבי חייא רבה, הוא רבי חייא סתם. בקיצור, רבי חייא רבה בימיו, אומרת הגמרא, פתאום הגיע זרזיר לארץ ישראל, ולא ידעו אם מותר לאכול אותו או אסור. אמר להם, תחכו לערב, בערב אני אודיע לכם. לא הבינו מה קרה, מה לא צריך לחכות את הערב? מה, בערב הוא יהיה טהור? חיכה לערב וראה איפה הזרזיר הלך לגור. הלך לגור אצל העורב, העורב אמר לו, בוא אצלי, יש שם מלא מקום, אתם יודעים, בגבעת רם, אתם יודעים מה יש שם. שם בגבעת רם, היה, אני זוכר שזה התחיל עם 500 עורבים, היום הם עברו את ה-5,000 ויותר, ולא יכולים לגרש אותם. הזמינו מהולנד, הזמינו מנורווגיה, הזמינו מומחים לגרש את העורבים ולא מצליחים. אין, הם חיים בלהקה, מי שמתחיל איתם, אוי לו ואוי לנפשו. ואוי לחותמו גם, מה הם עושים? אוכלים לו את החותם. אז זה מה יעשה? בקיצור, ראה שהזרזיר הלך אצל העורב, אמר להם, הזרזיר הוא תמה, כי לא כתוב בתורה, בתורה מה כתוב? את שמות החיות הטמאות, ותמאו לכם 24 בעלי חיים, עופות, בעופות כתוב 24, והגמרא הביאה סימנים נוספים, כל שהוא עומד על, על החוט, נגיד חוט חשמל, או על העץ, הוא עומד וחולק את אצבעותם, יש לו שתי אצבעות קדימה ושלוש אצבעות אחורה, זה חוף דורס, תמה. ויש גם עוד, אם תשחט אותו, כבנו נקלף, זה עוף טהור, כבנו נקלף, עוף טהור, כמו תרנגולת שלנו. אחר, ראית פעם תרנגולת? כבן? לא ראית. קורקבן, נקלף, זה יש שם עסקית נפרדת, אז קורקבנו נקלף. וגם צריך שיהיה מה? יש בו זפק, זפק זה שקית שכל הפסולת שם נאספת. זה כמה סימנים אמרנו כבר, חולק אצבעותיו, קורקבנו נקלף וזפק, וגם דורס ואוכל. העוף התמה כמו עורב, כשהבעל חי עוד חי הוא אוכל אותו, אבל העופות הטהורים לא אוכלים עד שאתה שחטת אותם או שהם מתו, נפחו את נפשם. אחרי שמתו עושים לו לוויה ואוכלים אותו. אז לא היה, לא ידעו, לא, רצו לדעת לקחת זרזיר או לא לקחת זרזיר. ראו אותו שהוא גר בלילה ליד העורב, אמר להם רבי חייא, זה עוף תמה. מכאן אמרו בגמרא, כל עוף למינו ישכון וכל עורב למינו יתערב. ובן אדם בדומה לו. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדעת אדם אם הוא טוב או לא טוב, אתה לא יודע מה טיבו, לעשות איתו עסק או לא לעשות, לגור לידו או לא לגור לידו, אתה תראה מי החברים שלו, תעקוב אחריו ותראה אם החברים שלו הם אנשים לא טובים, תברח ממנו, כי טבע האדם הולך לאנשים שדומים אליו, אז תברח ממנו, אל תעשי איתו עסקים, שלום שלום, לא יותר מזה, אבל לא, אל תדבר איתו ואל תעשה איתו שום עסק. אז מכאן למדנו שאסור להתחבר, ועוד יותר המאירי כותב, אסור להתחבר לרשע אפילו לדברי תורה. זאת אומרת, אני רוצה ללכת כעת לאיזה שר שהוא רשע, הוא אנטי לרשע, ואני רוצה לדבר איתו שייתן לנו לשמור שבת, ייתן לנו אני יודע מה, לעשות חנוכה, לעשות עוגה עוגה, וכן על זה הדרך, או כל מיני דברים, תקציבים, אל תתחבר איתו, ואפילו לדברי תורה, כך כתב המאירי. וכן חמור מאוד, התחברות עם רשעים, היא משפיעה על האדם, והיא יכולה לגרום הרבה דברים לא טובים. ואמר אבות דרבי נתן, הוסיף על הגמרא הזאת ואומר, תדע שכתוב במסכת אבות דרבי נתן, מה זה היה לפני הגמרא, הוא היה בזמן, זה בזמן התנאים, בנתן זה חברו של, הוא רבי נתן הבבלי, חברו של רבי מאיר, כך מובא מסכת הוריות, והוא כתב מסכת אבות שלו, מסכת אבות דרבי נתן. אמר שאם אתה אוהב את חברך תוכיח אותו, אבל תוכיח לא הכוונה על ידי תוכיחה עם ביזיונות או עם כל מיני הירופים, גידופים, לא, אלא תוכיח אותו בדרך, דרכי נועם, בדרך טובה, דרך מתוקה, דרך ישרה. תגיד לו, אתה אדם חכם, איך אתה ועל שייך, אל תוכח לץ כי ישנאיך, כתוב במשלי, הוכח לחכם ויהיה אהבך. שואל רבנו משה על שייך, מה שייך להוכיח חכם? חכם יודע את כל התורה, אני צריך להוכיח אותו? אני אדם פשוט, איך אני אוכיח חכם? ועוד, אל תוכח לץ ונסנאיקה, אבל המשך הפסוק לא מובן. אז הוא אומר לו, הכוונה, שני מדובר בלץ. באותו עניין. אל תוכח לץ, שאתה רואה אדם עושה דבר לא טוב, אל תגיד לו, לץ, טיפש, טמבל, הוא לא ישמע אותך וישנא אותך. אל תוכח לץ, שאתה מוכיח אותו, אל תגיד לו לץ. אלא תאמר לו, תגיד לי, אתה איש חכם, אתה איש נבון, אביך היה צדיק, הורים שלך משפחה טובה, אני מכיר אותם, ואפילו שאתה לא מכיר אותם, תגיד לו כן, שבח אותו ותחניף לו, כמו שהגמרא אומרת, שהרב מותר לו להחניף לתלמיד, כדי לקרב אותו. אז הוכח לחכם, על זה שתגיד לו, אתה חכם, הוא יאהב אותך מאוד, וישמע מה שאתה אומר לו. אז לכן מכאן למדנו שלהוכיח צריך באהבה. לכן גם זה מה שכתב גם אבות דרבי נתן. שאתה מוכיח, תוכיח אותו מתוך אהבה ולא מתוך שנאה או מתוך עצבים או מתח, אז הוא לא יקבל את הדברים שלך, כי אתה מדבר בדרך של תוקפנות, הוא לא ירצה לשמוע. לכן צריך להיזהר. גם הגמרא במגילה אומרת שרבנו הקדוש יום אחד פגש את רבי יהושע בן קורחה. יש אומרים, יהושע בן קורחה זה היה בנו של רבי עקיבא. קראו לו יהושע, בן קורחה, למה בן קורחה? שרבי עקיבא היה עושה את כל החכמים לידו כרעים. שיושבים לידו, כולם גדולי עולם. היה מרוב הידע שהיה לו והתורה שהייתה לו זורמת אצלו, היו כולם כמו אינמים. אז לכן הבן שלו קראו לו רבי יהושע בן קורחה. אז רבי למד אצל רבי יהושע בן קורחה, הבן של רבי עקיבא. שאל אותו, במה ארכת הימים? אדוני הרב, סליחה, אני שואל, איך אתה הגעת לגיל 100 ויותר עברת את המאה? אמר לו, מה, תגיד לי, קצת בחיי? מה, אתה לא סובל לראות אותי חי? מה קרה לך? מדענות רבים. חס ושלום, תאריך ימים, אבל תורה היא, וללמוד אני צריך. מה עשית? או אכלת איזה מאכל מיוחד, או איזה הנהגה מסוימת? אמר לו, בוא אני אגיד לך. אתה יודע במה הארכתי ימים? זה הגמרא שמה, במסכת מגילה, שמה יש על כמה. אמר לו, מימיי לא הסתכלתי בפני אדם רשע. כשהייתי רואה רשע, הייתי הופך את הפנים. כמו שהיה אצל יעקב אבינו, יעקב אבינו מה אומר לעשיו? כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. שאלו המפרשים, מה זה כראות פני אלוהים ותרצני? איזה? אין בכלל, אלוקים אין, אין פנים. הקדוש ברוך הוא יש לו דמות, אין לו גוף, ואין לו דמות הגוף. אלא אומר לו יעקב, לא היה מסתכל בפניו של עשיו. שעשה והתרגז עליו. למה אתה לא מסתכל לי בפנים? מה, אני כזה מגעיל? אני כזה משונה? אז אומר לו יעקב מראש, על כן ראיתי פניך, כראות פני אלוקים, כמו שאם הקדוש ברוך הוא מדבר, לא יפה להסתכל בפניו, שכמו שרבנו, מה כתוב אצלו? בסנה, שנגלה אליו הקדוש ברוך הוא, מה כתוב? ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוהים. לא כבוד להסתכל לפני מעלה. תשפיל את עיניו וידבר. אז אמר לו, אני רואה אותך כאילו חס ושלום לעבדים, רואה אלוקים, אז הוא מוריד את הפנים. לא אמר לו בגלל שהוא רשע. והגמרא בעצמה צועקת ואומרת, אם לא שהגמרא אמרה, היה אסור לנו לחזור על זה. ויהי כי זקן יצחק ותכן עיניו מראות. יצחק אבינו, העיניים שלו קהו לקראת זקנתו, והוא לא ראה. עד כדי כך שבא אליו יעקב, הוא לא הבחין אם זה יעקב או עשיו, היה צריך למוש אותו. אז שואלת הגמרא, מה קרה שיצחק אבינו, גם כן התחלתם לישון, מחג השבועות אלה ישנים. בואי נעלו, בגמרא כתוב שמי שכבי עד קומי שכבי, ומי קומי עד שכבי קומי. מה זה שכבי, מה זה קומי? מה זה שכבי? איפה כתוב שכבי? ברות. שתי נקודות מגיע לך. ברות, ברות אמר לבועז, חי השם שכבי עד הבוקר הזה זמן שבועות. מחג השבועות מתחיל להיות לילות קצרות, אז שכבי, מותר לישון בלילה קצת, כדי עוד חצי שעה, כדי שיהיה לך כוח ללמוד תורה ביום, כי הלילות קצרים. עד מתי? עד קומי, עד תשעה באב. תשעה באב אומרים באיכה, קומי רוני בלילה לראש השמורות. מגיע תשעה באב, צריכים להתעורר. נו, אז רבותיי, להתעורר. עכשיו יום, לא לילה. אם היה לילה, משהו אחר. אבל עדיין יום. אז מי שכבי עד קומי, זאת אומרת, מי שבועות עד תשעה באב, מותר לישון בלילה. אבל מי קומי, מי תשעה באב, עד שנה הבאה בשבועות, קומי. צריך להוסיף כל לילה בהתאם. לישון רק 6 שעות בלבד, ולא יותר מזה. בסדר? עשינו הסכם? כן. אז אם כן, מכאן, אז נחזור לענייננו. איפה היינו? אצל יצחק אבינו, שהוא לא הביט בפניו, הביט בפניו של עשיו, אז הגמרא אומרת, איך קרו עיניו של יצחק? כי כל הזמן עשיו היה משמש אותו. היה לובש בגדי שבת, בשעה שבא לשמש אותו. רבן גמליאל אמר, אני כמה שימשתי את אבא, ולא הגעתי לאחד ממאה, ממה ששימש עשיו את אביו. עשיו היה משמש את אביו, והיה לו כיבוד אב ואם, מיוחד במינו. והיה לובש בגדי שבת, הולך לשרת את אבא שלו. אז לכן, אומר זה הסוד, אז יצחק אבינו, קרו עיניו,
מפני שהיה מסתכל בפנים של עשיו. לכן תיזהר, אתה יש לך שטרות בכיס ירוקים, לא ירוק של טראמפ, ירוק של לא עלינו מדינת ישראל, יש לך? יש שם תמונה של אחד שהוא נסע נוצריה. מכיר את זה? מכיר, כן? מרחוק רואים. זה, אתה רואה, אני שם אותו הפוך. למה בפנים יש את התמונה שלו? זה הרשע הזה, כי הם רשעים כמותו. מתחתן עם נוצריה. בחיפה הוא היה גר. מתחתן עם נוצריה. והייתה הולכת לכנסייה כל יום ראשון, אדוקה. והוא בזכותו החזיקו את הכנסייה שם. עד היום היא נמצאת שם בחיפה. ליד וואדי נסנס, היית שם פעם? טוב, אז שבא, נסע אליו פעם הרב קוק, והתחנן אליו, שיגייר אותה, והוא לא רצה. אמר, ככה הוא רוצה, עכשיו שמו אותו בשטר, אנחנו לא מסתכלים בפנים שלו. בסדר? כן. אז זה הסדר, לכן יזהר האדם, לא להסתכל בפני רשע, שנאמר, שאת פני רשע לא טוב. זה משפיע על האדם. אז כן אמר, אל תתחבר לרשע. אז המאירי אומר, מה זה אל תתחבר? אפילו לתורה. נגיד שהוא יודע תורה, אני רוצה לשמוע אותו, ונגיד, רבי מאיר, שמע תורה מלישע אחר, תוכו אכל, קליפתו זרק, הימון מצא, תוכו אכל, קליפתו זרק. לא, אל תתחבר, אתה לא יודע איפה הוא יתפטף לך ארס וכפירה ורשע, ושם זה יכול להיכנס לתוך גוף האדם, ולנשמה שלו יקלקל אותה. לכן צריך להיזהר, אתה יודע, לילדים עושים היום סרטים, ואומר לך, סרטים מבוקרים, מאושרים על ידי הרבנים. הרבנים רואים סרטים? לא. אז איך אתה אומר, הרבנים נתנו אישור? יש שם סרט, למשל, אני אגיד לך, יוסף מוקיר שבת. מכיר את הסיפור? כן? אז יוסף מוקיר שבת, מה היה? הוא היה איפה? הוא היה בעיראק, הוא היה בבגדד. שם זה היה, זה לא היה פה בארץ ישראל. אז הוא היה שם, הוא היה קונה דגים לשבת, נכון? הוא היה קונה דגים משובחים. והוא מוציא הרבה כסף על זה. ולפעמים הדגים ביוקר, לפעמים אין דגים. הוא היה קונה. יום אחד, היה שם בעל הבית שעבד אצלו, יוסף, היה גוי. והגוי הזה היה פרופסור. והיה לו מגבעת. ואז הוא חלם שבאו בחלום ואמרו לו, כל הרמון שלך ילך בסוף ליוסף מוקיר שבת. כך קראו לו, יוסף מוקיר שבת. מה הוא עשה? הלך מחר את כל הרכוש, כל הנדלן, מה שהיה לו מבגדד ועד טהרן, ואחר כך מבושר ועד סוריה. מחר את כל הפרדסים וקנה בהם מרגלית אחת יקרה מאוד מאוד שאין כמותה בכל העולם ששווה מיליארדים. לקח אותה ותפר אותה בתוך הכובע שלו והיה שם את הכובע, מכניס אותו חזק, מעודק, ויש חוטים סמויים קשורים מאחרי האוזניים כמו המסכה, וגם מפה ומפה מכל הכיוונים. והנה יום אחד עבר ליד הנהר והיה רוח שערה, אז הוא סידר את הכובע הרגע ושמע חוט ניתק, והנה אף הכובע שלו וטבע בתוך הנהר. ובדג ראה משהו מעניין, דגים הם סקרנים, רואים דבר חדש מתקרבים לראות, ראה כובע, חפר בפנים לראות מה יש בפנים. ראית דג איך חופר? יש לך דגים? אני אקנה לך אקווריום, שים בבית ותראה את הדג איך הוא לוקח בלילה, מזיז אבנים מפה לפה, מפה לפה, כל הזמן עובד, הוא לא יושב בשקט. אז הלך חפר, מצא שם אבן יקרה, חשב זה מי יודע איזה אוכל, משובח, זה בא משנקין, מגוברשור, איך קוראים לזה? רובשת קשוב, לא יודע איפה, בצפון תל אביב. אז אמר, זה בטח איזה סעודה משובחת, איזה שף צרפתי הגיע מצרפת, בישל, בלע את ה... נכנס לתוך הבטן. ובדיוק הדג הזה שלה אותו מהים, ואמר, זה רק יוסף מוכר שבת יקנה אותו, למה היה דג גדול משונה. כל מי שהיה רואה את זה, אומר, לא רוצה, לא רוצה. בא יוסף מוכר שבת ונתעשר. אז אלה עשו סרט, וראיתי את הסרט חלק ממנו באבונותיי הרבים, והיה שם את הגוי. אז אני שאלתי, מי זה יוסף מוכר שבת? הביאו איזה תימני אחד בשכונת התימנים, ושמו לו פאות מסולסלות, שמו לו ג'ל בפאות, וצילמו אותו, והכל היה בסדר. טוב, אחרי זה, מה עם הזה? זה היה שחקן, הביאו שחקן גוי, מה שמו הגוי, ואת הגוי הלבישו לו את המגבעת, והילדים הקטנים מסתכלים ורואים את הגוי, אפילו שהם מקללים אותו, אני לא יודע מה הם עושים איתו, אבל הם רואים את הפנים של גוי. למה אתה נותן לילדים קטנים, ילדים נשמות רכות, לראות סרטים כאלה? זה מטמא אותם. הרי כתוב בפוסקים, וגם חכמי המוסר הביאו הרבה, שאסור להראות לילדים תמונות, ציורים של בעלי חיים טמאים, נחשים, לטאות, וכל מיני דברים משונים. זה מטמא את הנפש של הילד, וגם אסור לקנות להם. הוא שואל אותי, הרב, הילד שלי רוצה מאוד ארנב, לקנות לו ארנב, והשני רוצה לקנות לו כלב, וכתוב בפירוש, הזוהר אומר שמי שילד משחק עם כלב, מטמטם לו את הלב. יש שם קליפה שנקראת כלב, והקליפה הזו מטמטמת לו את הלב, ואחר כך הוא לא יכול להבין תורה, והוא בועט בלימוד ויוצא לתרבות רעה. מי השם? האבא קנה לו כלב, קנה לו ארנב, אך הוא אומר לי, אני רוצה לקנות לו אוגר. רוצה תגיד, אכבר, למה אתה אומר אוגר? אכבר מגעיל, שקט, תמאו לכם. הלטאה חומת והתנשמת, תקנה לו את כל אלה, שים אותו, שים לו את זה בתוך הכיס. ישען איתם, יאכל איתם. השם הצילם, לכן צריך להיזהר, פרט ילדים. כך כל הפוסקים כתבו, הנפש שלהם רכה, אז מהר זה משפיע, משפיע עליהם, התמונות האלה, הציורים האלה, זה משפיע. תראה לילד תמונות יפות, תראה ספר חסידים כותב, שאפילו האמא מניקה, והילד היותר גדול לא יראה אותה כשהיא מניקה, תכסה את עצמה, כי אפילו שהוא לא מבין כלום, אבל המראה הזה נשאר אצלו בתוך המוח ובעיניים, וכשהוא יגדל זה יפריע לו בעבודת השם. הרי רבנו חיים ויטל היה לומד את רבנו הארי ולא היה מבין את הלימוד. אז פעם אחת רבנו הארי אמר לו, אתה יודע למה לא הבנת היום? שהיית ילד קטן, אז היית תינוק והיית יונק כל שעתיים, מפונק, כל שעתיים יונק. אז אמא שלו, אתה זה לא עסק, רוצה להאכיל אותו הרבה, הוא גדל. ואחרי זה, כל 4 שעות, תדעו, התינוק זה הולך ועולה. אחרי חודשיים זה כבר נהיה כל 3, אחר כך עולה ל4 שעות, אחר כך ל6 שעות, אחר כך ישן, לילה שלם, אז היא יכולה לנוח. אז היא לחצה אותו שכן יוכל, הוא לא רצה. אז היא בכוח, הוא שרט אותה בחזה שלה, שרט אותה. אמר לו, בגלל שריטה ששרטת את אמא שלך, אתה כעת לא יכול להבין. נתן לו תיקון. וכותב בשאר הגלגולים. אז אם כן, תראה מה זה ילדים, נפשות רכות, אז אומר, מה זה הרחק משכן רע? שאלנו, מה זה הרחק? אלא הכוונה, הרחק גם את חברך. בא לך חבר טוב, ואתה רואה שהחבר הזה פתאום הוא מפתה אותו, ומתחיל לקחת אותו איתו, ומי יודע מחר לאן הוא ילך איתו, לכל מיני מקומות שלא צריך ללכת, תלך תזהיר אותו, תגיד לו, תשמע, חביבי, האיש הזה לא כדאי לך להתחבר איתו, זה איש לא טוב, זה איש ככה, יש לו מעשים לא טובים, והוא ככה, והוא צבוע, וכן עושה הדרך. וכן אמר, הרחק, הרחק אחרים, לא רק את עצמך, הרחק משכן רע, כך כתב הרמב״ם. ואמר, ואחר כך אמר, ואל תתייאש מן הפורענות. זאת אומרת, אל תגיד, הנה, זה עושה רשע, רשע, תראה כמה רשעים יש לנו היום. נוחמים בתורה, והם אוכלים ושותים, יש להם רכבים מפוארים. אתה יודע איזה צרות יש להם בבית, אתה יודע אשתו איזה כללות מקללת אותו, אתה יודע איפה הוא בכלל, מה הוא אוכל, אין לו מה לאכול, בקושי פופקורן, הוא קונה ואוכל. זה מה שהוא אוכל ארוחת ערב, אין לו כלום. אז אל תתייאש מן הפורענות, יבוא יום והתהפך הגלגל. מי שהיה למעלה, נהיה למטה. מי שהיה למטה, עולה למעלה. אנחנו רואים את זה. מי היה מאמין, הנה תבוא קורונה, והיה משפיל גאים עד הארץ, מגביע שפנים עד מרום. יש כאלה התעשרו מהקורונה, יש כאלה מסכנים, נחבטו לארץ, נמחקו לחלוטין. כל חברות התעופה בעולם, התעשרו, כמה כסף עשו. הם וכל גונדדין הון. בסוף איפה הם מסכנים? כלום. אין שום דבר. אין להם לחם לאכול. אז לכן אומר, אל תתייאש מן הפורענות. תדע שיש יום לאין היום. אין סתם, אין. עכשיו, רבי חיים פנאצ'י כותב שאלה, הוא אומר ששאלו אותה כל המפרשים, עוד הראשונים. יש מצווה לאהוב כל אדם מישראל. ולם הרי כל בוקר כתב רבנו ארי שלפני תפילת שחרית תאמר, הרי אני בא לקיים מצווה תאהבת לרעך כמוך, והרי אני אוהב כל אחד מישראל כנפשי ומאודי. והרבה אנשים שואלים, לא אנשים, גדולי ישראל שאלו, איך אפשר, התורה ציוותה אותנו לאהוב את השני כמוני. זאת אומרת, אם לי יש איזה בגד כזה, אני צריך לקנות גם לחבר שלי וגם לשני, ואם לי יש רכב כזה, זה לא את החבר שלי. ואהבת לרעך כמוך. איך זה, איך אפשר להגיע לזה? אז יש בזה ויכוחים וחקירות ופירושים, עד שרבי משה חיים לוצאטו עשה פשרה. הוא אמר, מדובר באשתך. האישה היא עוזרת לאדם, אז הוא יכול לאהוב אותה כמו שהוא אוהב את עצמו. ואהבת לרעך כמוך. בסדר. נגיד שזה ככה. רוב האנשים היום זה לא כך, אבל נו, השם מרחם. רבנו חיים פלאצ'י כתב, פירוש נפלא, כותב, היום הרי זה, אפשר להבין את זה, היום שיש לא עלינו משתילים, משתילים לב, משתילים ריאות, משתילים כבד, משתילים קרנית של העין, זה היה כבר מאות שנים. אז הוא אומר, רבי חיים פלאצ'י כותב, אומר, תחשוב, זה, הוא כתב את זה לפני קרוב ל-200 שנה. תחשוב שהנשמה שלך נמצאת בתוך הגוף שלו. אז אתה אוהב את הנשמה שלך. אז אתה צריך, תחשוב לרגע שהנשמה שלך עברה אליו. אז תאהב אותו כמו שאתה אוהב את עצמך. ואותו הדבר את השני ואת השלישי ואת כולנו. אז כולנו פה, כל אחד זה אותה נשמה. למה? כולנו בנים של אברהם יצחק יעקב, כולנו הנשמות שלנו נולדו מהשכינה הקדושה, היא ילדה אותם, כך כותב רבנו ארי, היא נמצאת שמה ויורדים הנשמות ממנה, יש אוצר של נשמות שהיא השכינה הקדושה והיא מולידה אותנו. ותסתכל בלשם יחוד שכתב רבי יוסף חיים למשל בסוכות, והנה אנחנו בני ישראל, בני מלכים, בני המלכות, רחל עקרת הבית, עשינו סוכה כמצוות השם אלוקנו. מה הוא כותב? אנחנו בני מלכים, בני המלכות, רחל עקרת הבית. כולנו בנים של רחל אמנו. אז אותה נשמה. מה פירוש בנים? אבל כל אחד יש לו אמא שלו, ביולוגית. מה אתה אומר זה הוא נולד ממנה? אלא, כבדה, נשמות באו ממנה. אז כל הנשמות זה אין, זה לא גוף. נשמה זה לא, זה לא איזה דבר מוגדר, גשמי, שאתה יכול להגיד, היא פה ולא פה. זה אותה נשמה שיש לך, יש גם לי וגם לכל יהודי, גם בקצה העולם. אז ברגע שתחשוב על זה, שאנחנו כולנו נשמה אחת, הלא אב אחד לכולנו, אל אחד ברענו, ואנחנו כולנו אותה נשמה, אז ממילא תבוא לידי, לאט לאט, לידי אהבה כל אחד ואחד מישראל. ואז מה עם הרשעים? תתרחם עליהם, תתפלל עליהם, תבכה עליהם, כמו שרבי מאיר היה מתפלל עליהם, איתם וחטאים ולא חוטאים. וכן על זה הדרך. אז אומר זה, על ידי זה תגיע למדרגה הזאת שאתה תוכל לאהוב כל אחד ואחד מישראל. ואומר רבנו יונה, רבנו יונה עליו השלום מחסיד, רבי יונה מגרונדי עליו השלום, זכותו תגן עלינו, כותב רבנו יונה, תדע אל תחניף לרשע אפילו כלפי חוץ. למה? אם ראית אדם רשע, תגיד לו, כמה אתה איש טוב, כמה אתה נחמד. תגיד לו כך, כי הוא יגיד, הנה, אפילו הרב הזה, אפילו היהודי היום, כל יהודי שומר מצוות בשבילו זה רב. אז הנה הרב אמר עליי ככה, והרב הזה אמר עליי ככה. וכולם, אז מה אתה רוצה ממני? אז הוא חושב שהוא כבר הכי מושלם. אומר, תיזהר, ראה שאתה מחניף לרשע, אתה נהיה כמוהו. ועוד יותר, אומר הרמב״ם כתב שבשעה שמענישים את הרשע, מענישים גם את הצדיק שלא הוכיח אותו. והוא מביא גמרא מהגמרא במסכת שבת, גמרא מסכת שבת דף נ"ה. גמרא אומרת שהקדוש ברוך הוא אמר ליחזקאל הנביא, מתי זה? זה כשיבוא בקרוב משיח צדקנו. אמר לו, והתוויתתיו על מצחות האנשים הפושעים בי, תכתוב עליהם תף, על כל מצח עוד תף. מה זה עוד תף? אומרת הגמרא, תף תחיה והוא ימות. אני לא רוצה להגיד בתף, אבל תבינו, ימות. אומרת הגמרא, באה מידת הדין, אומרת, תשמע מה הגמרא אומרת, דבר מבהיל מאוד. רב אחא ברבי חנינא אמר, מעולם לא יצאה מפי הקדוש ברוך הוא דבר לטובה וחזרה. זאת אומרת, אם הקדוש ברוך הוא מוציא דבר טוב מהפה, זה לא חוזר, זה מתקיים. אבל פה כן חזר. מה היה? אומר, אתה יודע מה שהיה? הקדוש ברוך הוא אמר לו, תביטתם לצדיקים תכתוב תחיה ולרשעים תכתוב ימותו. באה מידת הדין ואמרה, ריבונו של עולם, מה נשתנו אלו מאלו? אמר לה, אלו צדיקים ואלו רשעים. אמרה לו מידת הדין, אבל הצדיקים לא לימדו תורה את הרשעים, לא הוכיחו אותם. אז אומר הקדוש ברוך הוא עונה למידת הדין, גלוי ידוע לפניי שאם היו מוכיחים אותם לא היו שומעים, הם לא ישמעו. אומרת הגמרא, מידת הדין עונה בחזרה, לפניך גלוי, אבל לפניהם מגלוי. הם לא יודעים, אתה אף פעם לא יודע מתי אתה יכול להחזיר מישהו בתשובה. אתה לא יודע. אז תנסה. אז מכאן הקדוש ברוך הוא שתק, והגמרא אומרת שלכן גם צדיקים לפעמים ברמינן הולכים בגלל הרשעים. למה? כי הם לא הזהירו אותם. ויש זוהר, אז זה אותו דבר. זוהר אומר, כתוב בפסוק, כי תקרב אל העיר להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עצה, כי ממנו תאכל. מה זה את עצה? אומר רבי שמעון. היה צריך לומר, לא תחריט את העץ. מה זה עצה? העץ שלה. בסדר, אז תגיד העץ. הוא אומר, אלא הכוונה עצה, לא מדובר כעת על עצים, מדובר על בני אדם. הקדוש ברוך הוא מזהיר את השטן שהוא הולך חס ושלום, הולך שהלך לאיראן, שם יהרוג בהם. אומר שאתה הולך להרוג את הרשעים. אם ראית צדיק שהוא נותן עצות לאחרים ומזהיר אותם, אל תהרוג אותו. שמור עליו, כי אני צריך אותו. הוא צריך להיות בחיים כדי ללמד תורה את ישראל. כן, מי שיזהיר אותם, ייתן להם עצות טובות. רק, אומר רבי שמעון, המשך הפסוק, רק עץ אשר תדע כי לא עץ מאכל הוא. זאת אומרת, אם ראית חכם שאין ממנו אוכל, הוא לומד תורה, הוא כל היום לומד תורה, 24 שעות ביממה. והוא כל הזמן בעולה של תורה, אבל לא אכפת לו מאחרים. הוא לא מלמד תורה לאחרים, לא תורם משלו כלום. אתה יודע, רב פיינשטיין עליו השלום, כתב, כמו שעלינו מצווים להפסות 10% מההכנסות לתת לעניים, משעות שלו ללמד תורה אחרים. אז רק עץ אשר תדע, כי לא עץ מאכל הוא, זאת אומרת, הוא לא נותן לאחרים, הוא רק לעצמו, אי אפשר לאכול. אומר אותו תשחית וחרת ברמינן. אז אומר רבי שמעון, אם ראית צדיק שנפטר מפני שהוא לא דאג לאחרים, חוץ מאלה שהגיע זמנם, זה משהו אחר, אבל בסתם בככה שמרחם. מי שנותן עצות לאחרים ומזהיר אותם, זה אשריו ואשרי חלקו, הכל ילך כמו שצריך. אגיד לכם עוד דבר נחמד בשם הגאון מווילנה. ראיתי בשבת, הייתי מעיין באיזה משהו. גאון מווילנה, היה לו תלמידו, היה הרבה חיים מבלוז'ין. שמעת עליו, כן? כתב ספר נפש החיים ועוד הרבה. נפש החיים זה ספר יקר מאוד מאוד מאוד, מלא חוכמה. אם אדם רוצה לדעת מה זה תורה, מה זה תפילה, יקרא בספר נפש החיים לרבי חיים מוולוז'ין. אז הוא, רבי חיים מוולוז'ין, שיום אחד שאל את הרב שלו, הגאון מווילנה, אמר לו, בבקשה הרב, אני רוצה לכתוב כל השמועות ששמעתי ממך בהלכות ברכות. כי הלכות ברכות הן מצויות, והרבה אנשים לא יודעים. מתי כן מברכים, מתי לא מברכים, מה עם ברכה האחרונה, מתי זה יסיח הדעת, מתי זה לא יסיח הדעת. הגאון מווילנה, לא, אתה לא יכול לכתוב לפי השיטה שלי, כי אתה חולק עליי. אמר לו, פתאום, למה? חס ושלום, אתה הרב שלי. הכל למדתי ממך. אמר לו, אני הרבה דברים לא סובר כמוך. אתה פסקת לא כמוני. איפה? אמר לו, למשל, בורא נפשות רבות. יש בגמרא דיון. מתי מברכים בורא נפשות? לפי סברת רבי טרפון, שאדם שותה מים, מברך ברכה ראשונה, בורא נפשות רבות ושותה מים. אבל נפסקה הלכה שהכל. עכשיו, ברכה האחרונה, אם שתית מים רביעית בבת אחת, אתה מברך בורא נפשות רבות. וכן אם אכלת פירות לא משבעת המינים, או דג או בשר, או וכן על זה הדרך, אתה מברך בורא נפשות רבות. דעת הגאון מווילנה, הוא אומר לו, אני סובר שצריך לברך ברוך אתה השם אל חי העולמים. אנחנו אומרים, איך מסיימים? בורא נפשות רבות, הישראל כל שברת אלה, היית לבין נפש כל חי, ברוך חי העולמים. אבל הגאון מווילנה סובר, ברוך אתה השם אל חי העולמים. אומר לו, ואתה כתבת לומר ברוך חי העולמים, אתה לא יכול לכתוב כמוני. אז זה לא הלכות שלי. הוא היה ישר, פלס. אז גם אנחנו נברך את הקדוש ברוך הוא, שהוא בורא נפשות רבות, ודואג לנו, לכל מחסורנו, יסיר מעלינו את המגפה הזאת, ויחז תעזור.